שלום וברוכים הבאים לפרק ספשייל של בינג'ר גיבורים ונבלים. אז מה היום בעצם? למה הפרק הזה הוא ספשייל? כי כמו שאתם בטח יודעות ויודעים, שבוע שעבר, בסוף שבוע האחרון, נערך בסן דיאגו הקומיקון, הכנס הגיקי הכי גדול בעולם, וכן, בדרך כלל קומיקון זה מגה איבנט עם המון 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 הכרזות והמון פאנלים, ולרוב אנחנו עושים פרקים שמנתחים את ה... את כל מה שהיה שם או לא היה שם, והשנה היה קומיקון טיפה שונה. יש גם שביתת השחקנים, גם שביתת הסריטאים, הרבה מאוד פרויקטים עוצרים. שביתת השחקנים אוסרת על שחקנים לבוא ולהשתתף בפעולות מרקטיאליות, כלומר בפאנלים של הקומיקון עצמו. אבל מה שעשינו, עשינו פרויקט מאוד מיוחד עם החברים והשותפים שלנו, רז ועידו, גם שהיו אצלנו, התארחו אצלנו בפרקים שסיפרו על הנסיעה שלהם ל-D23 שנה שעברה, ואת רז אתם כולכם מכירים, גיגי ונינו הפקות, שעושה איתנו את כל ההקרנות של הסרטים. ובעצם מה שהם עשו עבורנו ועבורם בשיתוף פעולה הזה, הם היו בקומיקון, והם אחרי כל יום הקליטו איזשהו סינק מכל החוויות שלהם ומה שהם ראו ומה שהם חוו שם, והחלטנו בשיתוף איתם כמובן להוציא את זה באיזשהו פרק, כי אני עדיין חושב שיש המון ערך בלשמוע מישהו שהיה שם וחווה את זה. אני יכול לספר לכם שוב באיזשהו מאמר מוסגר, שאחת מהחלומות שלי או השאיפות שלי זה כמובן להיות באחד הכנסים האלה בשנים הבאות. וכן, גם אם היה טיפה פחות הכרזות השנה מבדרך כלל, זה עדיין אני חושב חוויה מטורפת להיות שם כשזה קורה. אז without further ado, כמו שאומרים, אני מעביר אתכם לקטעים שרז ועידו הקליטו לנו. תודה רבה לרז ועידו על השיתוף פעולה הזה, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם. קחו בחשבון, תחילת שבוע הבא אנחנו עולים עם הפרק סיכום שלנו על Secret Invasion, עוד המשך הפתעות להמשך הקיץ, אוטוטו אסוקה, אוטוטו ג'ן וי, הספין אוף של The Boys, אוטוטו העונה השנייה של Wheel of Time, יש עוד המון המון הפתעות שמגיעות בדרך, אנחנו פה ללוות אתכם, שביתה או לא שביתה, לא יעצרו אותנו. אז תהנו מהפרק, תודה לרז ועידו, תודה תמיד לאורי שלו איתי, ולמפיקים שלנו, לדיוויד ודניאל וכולם, ותמיד תזכרו שהכל מתחבר.
ערב טוב לך רז.
ערב טוב לך עידו.
ערב טוב וערב מאוד מאוחר, השעה עכשיו...
כמעט חצות.
כן, 22:00 בלילה, ואנחנו נמצאים במלון ווסטין בסן דיאגו, קליפורניה. היה מעלנו היום ראשון של
סנדיאגו. תכלס יום וחצי, אנחנו נדבר פה על הפריווינוי קצת, אבל כן, בגדול אנחנו מקדים את זה אחרי היום הראשון של הכנס, היום הרשמי הראשון.
וחווינו היום בפעם הראשונה את כנס הגיקים הגדול בעולם, סנדיאגו קומיקון.
במיוחד את All Age.
במיוחד את All Age המפורסם, שבו יש את הפאנלים הכי גדולים.
שהשנה הם בסימן קצת אחר. אנחנו נגיד לזה תכף, אבל זה בסימן קצת אחר. אבל כן.
אז בוא נדבר באופן כללי רגע על איך התחושה של העיר כשאתה מגיע פעם ראשונה לדבר המדהים הזה שנקרא סן דיאגו בתקופת הקומיקון.
זה קשה להסביר את זה, אני חושב. אני חושב שאי אפשר להסביר את זה במילים באמת. זה כמו שפחות יותר יסגרו את תל אביב מקצה לקצה ויגידו מהיום, במשך שבוע תל אביב מושבתת, כי יש כנס גיקים גדול כלשהו. לאן שאתה הולך בעיר הזאת, בין אם אתה רואה אנשים תגיעים, בין אם אתה רואה פרסמות על מלונות ובתים, ובין אם אתה רואה 701 דברים אחרים שמזכירים לך שקומיקון, אתה מודע שזה קומיקון. גם אם אתה הולך לקומיקון, גם אם אתה לא הולך לקומיקון, אתה יודע שזה קומיקון, וזה מטורף.
כן, בעצם כל מלון שני שאתה עובר ברחוב, בעצם יש לו שלט ענקי של איזשהו פרסומת לסדרה או משחק או סרט, וכאילו, אתה לא יכול לברוח מזה. גם כל המלונות בעיר בעצם תפוסים, וכל המסעדות באזור בעצם עושות איזה... כאילו קידום או איזשהו מבצע לקבר את
הכל. כל דבר לוקח בזה חלק. בעצם. לפחות ברדיוס 10 קילומטר, כל דבר לוקח בזה חלק.
וזה היה מאוד, כאילו, כמובן ידענו שזה קורה, יש המון אירועים שהם לא רק בתוך הכנס, הם גם מעבר לכנס, כאילו אופסייטס וכאלה. אז זה ממש, כאילו, בכל פינה אתה תמצא משהו גיקי, משהו חנוני, משהו שמנסה לקדם תוכן חדש. ספר לנו רז על ה... קצת אתמול בערב, על ה...
אז בגדול, היום זה יום חמישי, ואני ועוד... שני אנשים שבאו איתי, אנחנו הספקנו גם לקבל מה שנקרא פריוויו נייט, שזה בעצם עוד 3 שעות בתוך הכנס ביום רביעי, או יום קודם לכן, כדי שכדי לעשות פריוויו למה שקיים. אז בעצם אנחנו כבר אתמול בשעה 8:30, לא, צריכה 9. אנחנו חצי משהו כזה, אני זוכר כבר.
זה לא בבוקר.
כן, כן, בבוקר עמדנו בתור, ובעצם ניסינו להיכנס ל... להיכל התצוגה, כדי בעצם לנסות להשיג כמה שאתה דברים, גם מבחינת אקסקלוסיבים וגם כדי לראות מקום התור. אנחנו היינו ממש בהתחלה כזה מקום 50, אני רוצה להגיד שזה מאוד מרשים.
זה מאוד מרשים, כן.
היום יכולים תור של איזה 2,000-3,000 איש, כאילו זה באמת מרשים.
חשוב לציין שהיכל הכנסים הוא כאילו שטח עצום, זאת אומרת...
לחצות אותו מקצה לקצה בחוץ כשרק, זה 10 דקות הליכה, לפחות. אז בעצם עשינו את זה, ונכנסנו, ואי אפשר להסביר את מה שאתה. קודם כל, נכנסנו, וכמו שאמרנו, היינו 50, וזה רק במצמץ, 700 תורים ענקים. ניסינו ללכת לכל מיני דוכנים של פאנקו ושל מרוול וכאלה, ופשוט לא היינו יכולים להיכנס, כי הכל היה מפוצץ כל הזמן. אז היינו הצלחנו להשיג איזה משהו יפה של The Boys, זה משהו אקסקלוסיבי של 500 יחידות, כי זה היה משהו מתחת לירידה שלנו, אז רצנו משם נשאר. אבל בגדול זה פשוט...
כאילו זה כאילו...
מגישים לי פה בצד.
כן. מביאים לנו בדיוק את הצד.
עוזרי ההפקה שלנו מביאים לנו...
את הפיגר
של דה בויז,
בלאדי הומלנדר.
זה פשוט כזה פיגר חמוד של דה בויז, שהוא מוגבל 500 יחידות, אז קלינו 4 כאלה. זה כבר כמעט אחוז מכל הפיגרים שיש בעולם הם אצלנו.
אבל עדיין בעצם כאילו, גם בפריוויו נייט, שהוא כביכול יחסית מוגבל בכמות של אנשים, עדיין מפוצץ אנשים. כאילו, אם אתם רגילים לראות, נגיד, לא יודע, אייקון או עולמות, או אפילו D23, הלכנו
אלינו בשנה שעברה,
זה הרבה הרבה יותר מפוצץ מזה.
כן, זה קנה מידה אחר. לא היינו בשום דבר שדומה לזה אי פעם. זה באמת, אי אפשר להסביר את הגודל של זה. שוב, כמו שאמרנו, זה באמת 10 דקות הליכה מקצה לקצה כשזה ריק, ולא מלא בדוכנים ואנשים, ואתה לא לחוץ כדי להשיג פאנקו פופ מסוים, או איזה בובה מסוימת שאתה רוצה, שרק אם אתם רואים את זה בווידאו בערוץ יוטיוב, אתם יכולים לראות, אבל אם אתם שומעים אותנו, אז סתם מדברים על משהו שאנחנו מחזיקים ביד. אבל זה פשוט ענק, ולא משנה לאן אתה מסתכל, תמיד יש משהו לעשות, לראות, לחשוב, לבדוק, להסתכל, לשמוע, להרגיש, כאילו יש כל כך הרבה דברים לעשות.
אם אתה מגיע לכנס הזה, אתה בא בגישה של כאילו, יש יותר מה לעשות משאתה תספיק.
גם השנה, אנחנו הבנו את זה רק כשהגענו לפה, אבל גם השנה, כשיש את השביתות ויש כל הדברים שאנחנו נדבר על זה, לא יודע אם עכשיו או יותר מאוחר, אבל... אבל גם כשאתה שפיטות בכל הדברים האלה, אז עדיין המקום עמוס, ועדיין יש מלא מה לעשות. כלומר, גם עכשיו אנחנו לא נספיק לעשות ולקנות את כל הדברים שרצינו לעשות ועשינו. בגדול זה מה שעשינו ברוב הפריוויו נייט, היינו באקזיביט הול, באולם תצוגה, רצנו מקצה לקצה, שזה כל דוכנים, של מרוול, של DC, של אינטרטיימנט, של פאנקו, שזה בכלל קטסטרופה.
כן, פאנקו כאילו עם הכי הרבה בלגן בכנס הזה.
לספוג את ההיכל 3 שעות, ואז בעצם באזור השעה 8 כבר, הלכנו לתור המפורסם ל-All Age, שהיה השנה יחסית ריק, כדי לקבל, גם עוד פעם אתם רואים פה, אנחנו, רק אם מישהו רואה בווידאו רואה, יש צמידים כאלה, כדי לאפשר לנו כניסה ל-All Age ביום 5 בבוקר, כלומר, לקחנו את הצמידים ברביעי בערב, כדי להיכנס ב-5 בבוקר.
ובעצם נותן לנו סוג של מקום שמור באולם, להיכנס לאולם, אם נחזור בבוקר את שעה מסוימת.
כן, ואנחנו באמת הלכנו לישון, נפגשנו גם כי לעידו לא היה את הלילה נוסף, היה רק לי, אז כזה נפגשנו ביחד, ודיברנו אחד מהשני, וכזה תכננו תוכניות וזה, ובערך באזור שעה 7 בבוקר, יום 5, אני כבר הייתי בתור לעולד, שמרתי לעידו מקום, אפשר לשמור מקום ליד כמות מסוים של אנשים.
ואני הסתרפתי עליו מיד אחרי, כאילו כמה דקות אחרי, וחיכינו בתור להול אייג' המפורסם. הול אייג' הוא בעצם ההיכל הכי גדול של הכנס, ובו שמים בדרך כלל את הפאנלים הכי חשובים. בשנה סטנדרטית זה היו עושים את הפאנל של מרוול, את הפאנל של DC, ודברים בסגנון הזה.
השנה, השנה, טוב, אנחנו מקליטים כסרטון כזה כל יום, אז נעבור כל יום על הפאנלים, אבל השנה, כאילו, היום רוב היום מהבוקר עד אחרי צהריים, ואז קצת האקזיביטול שאין מה לדבר עליו, אבל חוץ מזה היינו בעיקר, היינו בעולייג' ראינו שלושה פאנלים.
בעצם חשוב רגע להגיד שבבוקר, אמנם הגענו באזור 7-7.5, כי זה מה שמכריחים אנשים להגיע, נכנסנו לעולם ב-10, הפאנל התחיל ב-11.5. זאת אומרת, הרבה זמן אתם ממתין.
כן, נתנו המון 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 המון.
אבל קיבלנו גם מקום טוב.
כן, קיבלנו מקום ממש טוב, וישבנו בשורה השלישית, כאילו ראינו את כל הכוכבים והדברים האנשים שמדברים, ממש מולנו, הרגשנו אותם, יש גם תמונה שאני צילמתי סלפי עם השחקנים, עם המדבבים של ספיידרמן 2, אבל תכלס, כן, זה מה שעשינו, אז הגענו שם, שם לתוך הולייג' בשעה 10, בגלל שיודעים שזה הישג, כשאתה נכנס, אז כל הצוות מוחא לך כפיים כזה ככה ואומר לך...
וכל הכבוד על זה שחיכית בלילה.
לא חיכו בלילה, אבל...
אבל כקונספט.
כקונספט ש-Welcome to all age, ומודים לך ממך אשכרה פה, ואז אתה נכנס וקשה להסביר את הדבר הזה, זה...
פשוט עצום. כן. הפאנל הראשון בעצם של היום היה פאנל על הסרט החדש של צבי הנינג'ה, טירוף המוטנטים.
שיוצא בתחילת אוגוסט.
בתחילת אוגוסט. ואנחנו בעצם, איך שנכנסנו לעולם, הגישו לנו שני דברים. הגישו לנו פוסטר אקסקלוסיבי של הסרט.
שקצת נקרא לנו.
טיפה נקרא לנו, אבל לא נורא. ומסכות של צבי הנינג'ה בצבעים שונים.
שנינו לקחנו של דונטל.
כן, שנינו לקחנו את הסגול, אני לא יודע את השמות שלהם.
דונטל. ובעצם, זה מה שכאילו כבר שאתה מקבל גודיז כלשהם. ובעצם, מיד התשארנו באולם, בגדול חיכינו, שעה וחצי, ואז התחיל הפאנל. ובגדול, בגלל כל עניין של שביתות, שחקנים וכותבים, אז רוב האנשים שיכלו להגיע לפאנל לא ממש הגיעו.
כן.
הגיעו שני הבמאים של
המנסה. שני יוצרים.
יוצרים, סליחה, שני יוצרי הסרט.
של הסרט מאחורי הקלעים. והציגו סרטון של סט רוגן ואייס קיוב, שהם תרחו במדויק להדגיש שהוא צולם לפני חודש. זאת אומרת, לא צולם במהלך השביתה.
כן, כמו שהם חייבים עכשיו לעשות. ובעצם הם הציגו את הסרטון הזה ועוד כל מיני דברים, תכף נגיע להציגו, ובנוסף הם גם הביאו את היוצר, את הקו-קריאטור המקורי של צבי הנינג'ה, שהיה על הבמה וסיפר כמה מתלהב מהסרט ומה הדברים שהם עושים וכדומה, ובעצם גם הודיע הכריז רשמית שאת הסדרה המקורית של צבי הנינג'ה משנות ה-80 תחזור לניקולודיון לשידורים חוזרים.
כן, בעצם כאילו פרמאונט
כאילו תוספת חלש. כאילו, עכשיו כל העולם, אבל היא נשמעה פעם ראשונה באופן רשמי בכנס, אני רוצה להגיד, כל הפוליטיקה והכל.
אנחנו באמריקה, בשביל מה צריך פוליטיקה עכשיו?
ב-All Age, וזהו. עכשיו, הגולת הכותרת של הפאנל הזה הייתה פוטאג' של 20 דקות שהם לא בסדר כרונולוגי, כלומר כמה סצנות שמות, אבל של משהו כמו 20 דקות.
כן.
שמראים לנו 20 דקות מהסרט בעצם, שאנחנו כן. היחידים שראים.
היה בעצם קטע שהוא בעיקר כאילו סוג של האוריג'ן סטורי של מאסטר ספלינטר ואיך הוא מצא את הצבים, ולאחר מכן איזשהו קליפ של הצבים רואים שחוטפים לאפריל אוניל את האופנוע שלה ומנסים להציל אותו. זה היה פחות או יותר סיכום של
עכשיו הקטע. למי של... אנחנו ניתן קצת תחושות כלליות בקצרה, אנחנו נרחיב מאוד על כל הדברים פרק מסוים שבמשך, אבל רגע זה רק תחושות כלליות. אז כזה, בגדול אני יצאתי מזה, מי שיודע זה סרט אנימציה, כן חשוב להדגיש, ואני יצאתי מזה בתחושה של זה הספיידר ורס של צבי הנינג'ה.
כן.
כלומר, הוא מאוד מזכיר את ספיידרמן, בין אם זה בסגנון המוזיקלי, ובין אם זה בסגנון האנימטורי, ובין אם זה במימיקה של הדמויות והאינטראקציות, גם פה מדובר על צבי הנינג'ה שהם באמת נערים, ומרגישים את זה בכל נשימה בסרט.
היה להם חשוב מאוד גם להציג את זה באופן ויזואלי, וגם באופן ווקלי, שכל התחושה היא ש... זה נוצר, כאילו נוצר על ידי נערים.
כן, זה נוצר על ידי נערים, הם נערים, זה כאילו באמת סיפור נעורים אמיתי. זה גם מרגיש ככה כל הזמן, כמו שאמרנו, ובעצם, בנוסף, אני חושב שכאילו גם, העלילה הייתה מעניינת.
כן.
הופתעתי לטובה מהעלילה ומהסיפור.
אני חושב
זה הרגיש לי מאוד מציאותי ומחובר לקרקע.
כשרואים את הסרט בפועל, אז אתה מבין קצת יותר את ה... את מה שעומד מאחוריו, את מה שהיוצרים מנסים להעביר, שזה קצת יותר מהטריילר. אתה מכיר יותר את הדמויות, אתה רואה את האנימציה יותר טוב, יש שוטים ממש מרהיבים שאנחנו ראינו,
כן, שוטים
שאנחנו ממליצים לכם לראות.
אני לא, אני לא רוצה להגיד שהסרט הזה עוקף את ספיידר ורס ברמת האנימציה שלו, כי אני לא חושב, אבל הוא מאוד קרוב לרמה, אני חושב אישית.
אני חושב ששווה לנו ללכת לראות את זה.
כן, אני באמת, כאילו, הפאנל הזה גרם לי להמליץ את המסרט שאני קדמתי, אם יצא, תהיה לי הזדמנות, אני אראה. בסרט שאני אומר, כשאני חוזר לארץ, אני ממש רוצה לראות אותו, כי זה נהיה עם סיפור מעניין, אנימציה מרהיבה, קונספטים מעניינים, ובאמת, אני חושב שזה בדיוק כמו ספיידר ורס, יתאים גם למבוגרים. וגם לילדים ביחד, באמת סרט שנראה ממש ממש טוב. אז בזה פחות או יותר הסתכם
הפאנל הראשון,
איזו סצנה קטנה שכזה רואים את כל המונטנטים האחרים שפוגשים, כמו ביבו ורוקסטדי, סופרפליי.
קצת להציג לנו את הכוכבים הגדולים שעושים את
זה. פול ראג' ששחקים שם איזה זיקית, אם אני זוכר נכון, אני לא זוכר כבר. זה, ואז בגדול התחיל הפאנל השני, שהוא היה פאנל מיוחד.
כן, הוא היה קצת שונה.
הוא היה קצת שונה משתי סיבות. אחד, כי הוא כן היה עם שחקנים, והוא הציג גם מיצגים שהם לא רק פאנל שאנשים מדברים בו, ושתיים, כי הוא בעצם היה פאנל הראשון אי פעם של סרט הודי.
כן.
ב-All Age. תכלס לא רצינו, לא תכננו לסקר את הפאנל הזה או להיות בו, אבל פשוט זה, כאילו לא רצינו לצאת כדי לבית המקום הטוב שלנו.
לקראת הפאנל שבאחרי.
לקראת הפאנל שבאחרי, שהוא הפאנל האמיתי שבגללו באנו, שזה ספיידרמן 2, שמדבר עליו תכף. אז נשארנו לראות את הפאנל הזה, ובעצם בגדול לא משמעות עם ציפיות לזה, ואני חושב שכזה, זה נורא הפתיע אותם, פחות אותי.
זה נראה משהו שהוא כאילו, הוא מיוחד. כי אמנם לא הרבה עוקבים אחרי כאילו קולנוע בוליוודי, אבל
גם אנחנו לא, כן.
אנחנו בעצמנו גם לא. אבל הם גם עשו מופע פתיחה ממש ממש מרשים.
כן, היה מופע פתיחה
מרהיב. עם אורות ותופים.
עם תופים ונערות שעלו עם כזה נערות בתרבות ההודי. כאילו הרגישו את תרבות ההודי במיטבה. זה היה כזה מאוד, נקרא לזה מרשים.
כן, זה הרגשנו, היה מאוד כאילו,
הרגשנו כאילו, למרות שלנו שום מושג על מי הכוכבים שעולים לבמה, ומה הסרט, ומי הולך לעשות מה, אנחנו כולנו, הרגשנו אני וילדו, צקעתי עליו גם לעשות את זה, כן. פשוט מרשים. אני, כאילו, אני מרגיש שאני נמצא במשהו של נוכחות משהו גדול, למרות שאני לא מבין מזה כלום.
גם, הראו לנו, הם חשפו את כביכול
את הטריילר של
הסרט בפעם הראשונה, וזה היה נראה כאילו משהו שהוא מאוד גרנדיוזי ואפקטים ואקשן.
מאוד איכותי.
מאוד שאנחנו מכירים. מכירים, כאילו מאוד מעולם של מרוול וזה.
אני חושב שהקבלה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות לזה, זה שזה נראה כמו הגרסה הבוליוודית לדיון.
ליכולית.
כן, שוב, אנחנו ממש קצת פרטים, לא פרטו ממש, הסרט המוצא ב-2024, זה נקרא Project K או
קליין,
משהו כזה. אנחנו לא זוכרים את השם מלא, בגדול, אבל פשוט זה הפתיע אותנו מאוד בקטע של כזה, זה נראה משהו באמת איכותי, למרות שזה נראה בוליווד, וזה נראה משהו מאוד 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 מרשים. היה גם סרטון שהציג את כל ההיסטוריה של
הקולנוע
הבוליוודי, ולמרות שאנחנו לא מכירים שם כלום בזה, והיו שם מלא הודים בקהל
שהריעו
וצרחו
ועשו ממש כל זה, כאילו זה היה ממש,
כמו שאנחנו מראים את חיילים של מרוול,
נגיד. זה היה כאילו משמעותי בשבילם.
וזה היה נראה מאוד מרשים וגדול ומיוחד, ולא יודע, הרגשתי באמת כאילו שאני כזה. במיוחד שאחר כך גם עלו החיילים כאילו מהסרט, כמו סטורם טרופרס, אם זה ככה, שכזה עלו ועשו כזה, וחזיקו נשקים, וזה היה מיצג מאוד 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 מרשים, כאילו אתה רואה.
כאילו משהו שהיינו מאוד מצפים מסרטי קומיקס לעשות, ושהם לא
יכולים
לעשות
עכשיו. מדיון, סטאר וורס.
אז זה בדיוק מה שעשו.
רק פשוט של בוליווד, ווואלה, אם יצא לי, אני כאילו לגמרי לא פוסל את זה שאני אראה את הסרט הזה.
בסדר, כן.
זה נראה מספיק מעניין ומספיק הרשים אותי כדי לנסות. שוב, אין ממש פרטים על העלילה, אנחנו חושבים שזה סייפיי.
כן, זה משהו שהוא קשור גם מצד אחד למדע בדיוני, אבל גם לתרבות ההודית.
אנחנו חצי מבינים את זה, שוב, כי אנחנו לא פחות מכירים לתרבות, אבל זה היה נראה מאוד מאוד מרשים.
ואז הגיע קולת הכותרת.
הכותרת שלנו שהוא בעצם הפאנל של ספיידרמן 2 המשחק וידאו.
כן.
שמי שלא יודע, יש משחק וידאו של ספיידרמן נוסף שעומד לצאת ב-20 באוקטובר. עשו לו פאנל מיוחד בקומיקון. זה התחיל בזה שקודם כל קיבלנו כזה קופון חינם, קופון לאיסוף.
הביאו לנו כזה קלף קטן, כאילו כזה כמו שמקבלים במשחקיות, שרשום כאילו one ticket, ואנחנו לא יודעים למה.
אחרי זה גילינו בזה שזה נתנו לנו מרץ חינם של הסרט, נתנו לנו כזה רצועה לטאג של ספיידרמן 2 של המשחק שהיא מאוד יפה בעיניי. וזה התחיל ככה, ואז האורות מיד קבעו.
הדבר הראשון שמתחיל,
זה הטריילר סטורי שיצא עכשיו, אבל כאילו את החשיפה הראשונה שם, בלי כלום, בלי אפס דיבורים, אפס כלום. ישר זורקים את הטריילר סטורי של ספיידרמן עם חשיפה ראשונה של הארי אוסבורן, של ונום, של קרייבן, של לוק חדש של AMJ, של מרטין לי, של לוק חדש של מיי, של פיטר, של הכל. שם מקרינים לך את זה לפנים באולם שמלא כמעט עד סוף לאנשים שמעריצים את המשחק הזה.
דבר אחד לפני שאנחנו ממשיכים עם הספיידרמן, חשוב להגיד שלפני הפאנל עלה האחראי על התוכניות ועל הלוז
לפני כל פאנל תכלס,
והוא אמר שהם עושים מעט מאוד פאנלים של וידאו גיימס ב-All Age, שזה היה מאוד משהו מיוחד בשבילם להביא את ספיידרמן ל-All Age, והם רוצים לראות את ההיענות של אנשים
למשחקי
וידאו, ונראה לי שזה היה פאנל
נגמר מוצלח לזה. מאוד מאוד מוצלח. אז בגדול זה התחיל את הטריילר, וכאילו אנשים וגם אנחנו הראינו בטירוף, זה התחושה לראות את הטריילר הזה פעם ראשונה, ראינו אותו שעה וחצי לפני שהוא יצא אני חושב, משהו כזה. לאינטרנט, לראות אותו פעם ראשונה ולראות אותו עם קהל שהוא באמת מעריץ ועל מסך עצום, ממש עצום אפילו הייתי אומר, אז כזה, ועם וולים מטורף, לראות את ונום הורס את ההליקופטר ככה ואת השאגות ואת השאגות מהקהל תוך כדי, זה מדהים, מדהים 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 מדהים. ובעצם אחר כך, קצת אחרי הטריילר, עלה כל הקאסט של ה... שמדבב את הדמויות והיוצרים של המשחק.
המדבב של ספיידרמן, יורי לבנטל, הוא פשוט עלה על הבמה בחליפה שהיא כאילו מזכירה את הוונום, והוא פשוט עלה על השולחן והתחיל לרקוד את הריקוד של טובי מגווייר מספיידרמן 3.
ולמעשה הוא עושה גם עוד משהו שאנחנו חושבים שהיה מאוד יפה, כזה עברו כזה אחד אחד בפאנל.
כן, הציגו את האנשים.
את עצמו, ואז כזה הוא לקח את המיקרופון, הציג את עצמו, ועברו כזה שנייה לפני שאתם עוברים. חשוב שתדעו שאנחנו בתחום שתחיל המון שאלות לגבי השביתה של הסאג, של השחקנים, ואיך אנחנו עדיין פה. שבו הסביר שזה בעצם חוזה אחר.
שקשור לגיימינג.
לגיימינג, ולא לשחקנים, ושבגלל זה הם יכולים ורוצים לעשות את זה, כי הם גם מאוד אוהבים את המשחק הזה, כאילו כל הזמן דיברו כולם כמה הם מאמינים וחושבים במשחק הזה, ותכלס נראה שזה משחק מאוד טוב.
אבל חשוב להם כאילו לתמוך.
לתמוך, וכולם שם, גם המפיקים של הסטודיים, וגם כולם. אמרו שהסכימו עם זה והיו סהלות ומחיאות כפיים בעולם רק על האמירה הזאת, שזה היה מאוד יפה ומיוחד בתקופה כזאת של להראות שזה לא קשור וזה עדיין שם את זה על המוקד וזה, והוא המליץ גם ללכת לפאנל ביום שבת שאנחנו ננסה ללכת אליו עוד למתוח.
שכנראה קשור לזה.
אז
מה ראינו בעצם בפאנל?
בעצם דיברו המון בפרטים על הסיפור ועל הרעיון של הדמויות. קודם כל המשחק הזה תופס את הדמויות שנה יותר, אחרי אירועים של מייס מוראלס, וכולם עברו אירועים בחיים שלהם. מרי ג'יין חזרה מסימקריה, פיטר התבגר, מייס התחיל עוד בקולג', הארי אוסבורן בחיים פתאום. המון 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 דברים, ובעצם כולם חיים סוג שנקרא לזה חיים של שגרה, ונורא עד שפתאום קורה איזשהו אירוע. אומרים שהאירוע שהתחיל את הכל הוא הכניסה של קרייבן. למשחק שהוא כאילו היה הנבל שתמיד התחילו ממנו ומשם התפתחו לליזרד ולוונו, וכזה בעצם יקרה איזשהו אירוע שיגרום להם לכל מיני החלטות שלהם וכל מיני דברים שלהם להתערער ולהסתמך אחד על השני, והסדרי דפות השתנו, ולאט לאט בעצם נורא הדגישו שהתימה של המשחק הזה זה אפלה נגד אור.
כן.
שכזה כל הזמן, בין אם זה הוונו, בין אם זה דברים אחרים של גנרי משחק, שכל הזמן יש איזשהו קונפליקט מאוד גדול של כזה, האפלה נלחמת מול האור ומי ינצח ומה ינצח, ושזה אף פעם לא ברור.
כן.
וזה בא מאוד מאוד באופן בולט בעיצובים של המשחק.
כן. אפשר לראות גם גם בפיגר שיש בה קולקטור אדישן שהראו לנו.
הראו לנו אותו במציאות, ראינו אותו בבושל.
שבעצם גם ספיידרמן וגם מייס מוראלס, שניהם סוג של בעמדת לחימה נראים חזקים, אבל גם ונום נראה בעמדה שהוא מאוד מאוד חזק.
ככה שאתה אף פעם לא יודע מי...
כן, מי ינצח. זה מאוד חשוב שכאילו שניהם יראו חזקים. אותו דבר גם הראו לנו בפעם הראשונה, חשפו גרסה מיוחדת של פלייסטיישן 5, באדישן של ספיידרמן 2, מעוצבת כזה רובה שחורה, חלק אדום, שגם נועד להדגיש שכאילו יש את שני הצדדים פה, ואף אחד הם לא לגמרי מנצח.
כן, שזה לא ברור לגמרי, שיש פה איזשהו קונפליקט, והסבירו את, נראה לי, את הקטע של ונום, של כזה כל הפואנטה של פיטר פארקר, היא שעם כוח גדול באחריות גדולה, ושהוא מבין את זה, וכל הפואנטה של ונום מגיע ואומר לו, יש לך כוח גדול, למה אתה צריך אחריות גדולה? ושהכוח הגדול נשאר, אם כבר רק מתעצם, אנחנו רואים את זה, נגיד, בדברים שפיטר עושה, בגיימפליי שהם יותר אגרסיביים, ויותר, נקרא לזה, חזקים ומסיביים, ו... הוא חוצה כל מיני גבולות שבדרך כלל הוא לא עושה.
בעצם הוא מוצג, פיטר מוצג בהתחלה בתור כאילו בן אדם עם, עם לב טוב, ואחרי שהוא מקבל את כל הכוח הזה, הוא מגיע למסקנה של אולי הוא לא צריך אף אחד לידו. אולי הוא כאילו יכול להצליח לעשות הכל
בעצמו. בעצם לאט לאט דוחף ודוחק מעצמו את האחריות שלו, וזה הקונפליקט של פיטר פה. דיברו גם על קצת על מרי ג'יין ועל מיילס מוראלס והמון דברים, ונורא גם נגיד בטריילר הראו של כזה, נגיד סצנה שנורא הטריגה אותי, זה שרואים נגיד את מרי ג'יין מתחבאת מפיטר פארקר עם עם הסימביוציות, ושהם כזה נורא מדברים על זה שמשהו לא בסדר איתו, ויש נורא רמיזות על זה שהרי אוסבורן הוא כנראה ונום. יש המון המון דברים מעניינים בטריילר ובסיפור שחשפו ובקונפליקט הזה ששאר גורמים לי להבין שזה עומד להיות משחק עם סיפור מטורף, 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 ומעבר לזה גם דיברו קצת יותר, ניכנס לפרטים של מכניקה וגיימינג, ודיברו על זה שמוסיפו את ברוקלין ואת קווינס למשחק, ובעצם הקדימו את המפה, שזה מהמם קודם כל. דבר שני, הם אמרו שבגלל שזה לא מנהטן ויש פחות גורדי שחקים, הם היו צריכים להמציא מחדש את כל העניין של התנועה בעיר, ולכן הוסיפו גם את ה-Web Wings, שזה כזה הכנפיים שיש לפיטר.
יש להם כאילו רשת כזה בין הזרוע לגוף, באזור הבית צ'כי, שהם פשוט ככה הם יכולים כאילו לדעות באוויר.
לדעות באוויר, ובעצם זה אמור לעזור לכם התנועה במקומות שאין להם מגבוד השרקים, וזה נראה מאוד מאוד מרשים יפה. ובעצם גם כל הקאסט דיבר, כל אחד הדמות שלו, כמו שאמרנו.
הם אמרו גם על המשחק, מבחינת הגיימפליי של הדמויות, זה שהמטרה שלהם היא לא לעשות כאילו משהו שכבר אתם רגילים אליו, היה להביא סיפור חדש עם דמויות שאתם מכירים, אבל שתוכלו לשחק איתם בדרך שלא שיחקתם
איתם. שכאילו הסיפור שנקבל והתחושות שנרגיש הם יהיו אמיתיות. כלומר, כולנו יודעים בסופו של דבר מי זה ונום, מי זה ספיידרמן, מי זה מיילס מוראלס, מי זה הרי אוסבורן וכל, אבל עדיין אנחנו, הם טוענים ומבטיחים שהסיפור יהיה מפתיע ומרגש ומצחיק גם למי שמכיר את הדמויות האלה, כמו את כף ידו כמונו, וגם למי שפחות מכיר, ונראה שהסיפור, המשחק הזה, לפני שהוא משחק, הוא קודם כל סיפור.
וזה מאוד מאוד
חשוב. וזה מאוד מאוד מורגש, שמאוד מאוד הדגישו את זה, ונראה שאנחנו עומדים לקבל פה איזושהי חוויית סיפורית, גיימינג,
כן.
מהטובות.
יוצא דופן.
שהיו בשנים האחרונות, ובין סיפורי, ממה שמתחיל להתגבש, שוב, אנחנו נוכל לשפוט את זה רק כשנקבל את המשחק באוקטובר, אבל ממה שמתחיל להתגבש נראה שעומד להיות אחד מהסיפור, באופן כללי עם סיפורי גיבורי העל וסיפורי ספיידרמן הטובים בזמן האחרון, וזה נראה מאוד 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 מרשים, גם הכל, כאילו קשה להסביר את כל, אנחנו מדברים פה שעות, במיוחד אני, שאני שיחקתי במשחק הראשון, עוד לא שיחק.
לא שיחקתי, אבל אני יכול להגיד שזה נראה טוב.
על כל המחשבה וזה, ולמה ונום נראה כמו שהוא נראה, ולמה מיילס ככה, ולמה זה ככה, ומה הכוחות החדשים, ואיך, כמה ולמה. והכל נראה מושקע ומחושב על הדקה, וגם באמת, הם אמרו באיזשהו שלב בקנה של כזה, רוצים שזה ירגיש שזה משחק שנעשה מהמעריצים, בשביל המעריצים, וזה ככה מרגיש. זה ככה מרגיש. אני לא יכול לדמיין משחק ספיידרמן שהייתי רוצה לקבל יותר מהמשחק הזה. אני באמת לא מצליח.
הם באמת עושים פה סוג כאילו, של, כאילו, איך אני אסביר את זה? סוג של חוויית איחוד כזאת מעניינת מאוד.
זה כאילו הקליימקס של ספיידרמן שרציתי המון 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 זמן. סיפור שלא מוגבל מחוזים קולנועיים וכאלה ואחרים, ומשתמש במדיום שגם נותן לך להרגיש אותו בידיים את הסיפור ובו חלק ולא לצפות בו, וזה זה פשוט נראה כל כך, כל כך, כל כך טוב, וכאילו, זה מצחיק להגיד את זה, כאילו, קניתי את הפלייסטיישן 5 שלי בגלל המשחק הזה, אבל כאילו, הייתי, אם לא היה לי, הייתי עכשיו קונה. באמת, זה באמת אחד הדברים הכי מרשים שהיו בזמן האחרון, אנחנו יודעים שזה פחות תוכן שעולה פה בדרך כלל,
וזה לא ממומן אגב.
זה לא ממומן, אבל הסיבה שאנחנו מאוד מדגישים את זה, גם כי אנחנו נורא חיכינו לזה, וזה אחד הפאנלים, לפחות, אולי אפילו הפאנל שאני הכי חיכיתי לו בכל הכנס.
כן.
וגם כי נראה שלפני שזה משחק, זה קודם כל סיפור.
ואנשים ממש חשוב להם התוצאה והמוצר, ומשקיעים בכל פרט
גדול. וזה, כן, וגם נורא הדגישו והודו לכל הקאסט.
כל הצוות, לכל האנשים שלקחו חלק ושמפתחים את העולם הזה, ועושים אותה מה שהוא היום.
וזה באמת פשוט חוויה שאי אפשר לתאר.
מעולה.
ובזה נראה לי בגדול מסתכלים הפאנלים עיקריים שלנו?
אנחנו הסתובבנו קצת בדוכנים.
קנינו כמה דברים קטנים.
קנינו כמה דברים פה ושם, באופן כללי מאוד מאוד עמוס עדיין. הרבה תורים קצת בבלגן, בעיקר תור של פאנקו בבלגן. אנחנו הרוסים היפות. אנחנו...
הולכים לישון, אנחנו קמים בשש, כי אנחנו כבר לקחנו את הצמידים של All Age ליום שישי, אנחנו נהיה בפאנל של במאים שאמור להציג פוטאג' מכמה סרטים מעניינים.
כן.
בנוסף, מחר אנחנו אמורים להיות בפאנלים של Invincible, ואפילו בהקרנה מיוחדת, ובפאנל של Mortal Kombat, ואולי אפילו ריק ומורטי. וזהו, להיום, ליום וחצי הראשון של קומיקון, אנחנו נתראה מחר.
תודה רבה שהקשבתם לנו.
ערב טוב רז. ערב טוב עידו.
מה קורה? איך אתה מרגיש?
עייף, אני מאוד
עייף. עייף מאוד, למה? השעה עכשיו כבר כמעט 11 בלילה, שעון סן דייגו בארצות הברית, ואנחנו אחרי היום השני שלנו בסן דייגו.
יום עמוס מאוד.
יום עמוס מאוד, הרבה פאנלים, הרבה דוכנים, ואנחנו מתים.
כן, קצת ממש עייפים. אני עושה סיכור ממש קצר של מה שעברנו.
בואו נדבר בעיקר על הפאנלים שראינו היום.
אז ראינו חמישה פאנלים עיקריים, הראשון היה קוליידור דירקטור דירקטינג, שזה פאנל של במאים כדי שסיפרו על החוויות שלהם, על הסרטים היום שהם עומדים לעשות. אחר כך היה פאנל של ריק ומורטי, אחר כך ראינו פאנל של מורטל קומבט 1, ולאחריו ראינו שני פאנלים של אינבינסיבל בעצם.
אז בואו ננסה קצת להיכנס טיפה ולראות מה באמת נחשפנו לנו בפאנלים. אז פאנל ראשון בעצם היה הפאנל של הבוקר ב-All Age, העול הגדול, אנחנו כבר מכירים אותו מאתמול. וזה היה פאנל שהונחה על ידי סטיבן מהמגזין קוליידר, עם שלושה במאים שאני, אני לא זוכר את השם הספציפי שלהם כרגע, אבל הם אחראים על כמה מהיצירות שלא חייב לצאת לקולנוע בקרוב.
שהשני הבולטים ביניהם זה הבמאי של The Creator והבמאי של Haunted Mansion.
אכן, ושאלו אותם כל מיני שאלות על... מה, איך החוויה שלהם בבימוי, איך הם עובדים עם המחלקות של השיווק, או של איך הם עובדים בעצם עם האקזקטיבס שמאשרים להם את הפרויקטים, וכל זה, והם עשו את זה באופן שהוא מאוד מצחיק ומאוד כאילו...
זה היה שעבר אחרי של פאנל מאוד...
זה היה כאילו פאנל מאוד...
מאוד מעניין, למרות שכאילו כמעט לא... היה לי דברים אקסקלוסיביים, אבל הוא היה פחות בקטע הזה, ויותר בקטע של כזה הומור וכיף כזה, פשוט להבין איך במאים עובדים, וזה קצת שפך אור יותר על העבודה שלהם, וזה יותר נחמד.
וזה גרם לנו לרצות לראות את דקריטור.
כן.
שלא שמענו את זה כולה
לפני. בגדול השני הסרטים שהוצרנו שם, זה הראשון זה היה Haunted Mansion, שזה הסרט של דיסני, המתקם בדיסנילנד. לא היה יותר דברים חדשים שם, ראינו סצנה מתוך הסרט, שכזה ראינו אותם עושים לברוח מאיזשהו חדר בתוך הבית.
מהחדר של בנייה פשוט גבוה יותר, חדר נמתח.
וזה היה כזה, זה היה מאוד יפה ומרשים, הוא סיפר את זה קצת על הרקע, למה, איך, כמה ולמה. אבל הדבר הכי מרשים באמת היה, כמו שאמרנו, הסצנה והסיזל של The Creator, שכזה היה...
בעיקרון הראו לנו סצנה של בני אדם ורובוטים שנשלטים על ידי בינה מלאכותית, סוג של נלחמים אחד בשני. ובמהלך כל הכאוס הזה שאנחנו רואים פיצוצים ויריות וכל זה, הדמות הראשית של הסרט מנסה להבריח באיזה מאיזשהו סוג של ילד שהוא קציר רובוט,
שהוא כאילו אמור להיות הנשק הסודי.
כן, המפתח לפתרון של הדבר הגדול הזה.
וכזה ראינו את הסצנה והייתה מצולמת מאוד יפה, מאוד מרשימה, זה כאילו סרט שהוא כאילו, הוא סוג של שילוב בין סרט אינדי לסרט בלוקבאסטר, כי יש לו תקציב לסרט בלוקבאסטר, אבל הוא סרט אוריג'ינלי עצמאי, והבמה הייתה חסד פחות או כמעט מה שבא לו, אז כזה, וזה מאוד הורגש שם, זה סרט מאוד שונה מהסרט מה שאנחנו רגילים לראות בזה, הוא מצולם מאוד, והוא מרהיב, הוא באמת מרהיב, כאילו הקהל וגם אנחנו מחנו כפיים שראינו אותו, האפקטים יפים, זה מצולם יפה, זה מעביר את המסר טוב.
היה חשוב להשקיע בטכנולוגיה של הצילום של הסרט.
וזה פשוט נראה טוב, זה נראה טוב, זה נראה כמו סרט סייפיי, שאם הוא יהיה טוב באמת כמו שנראה בחמש דקות פוטו שראינו, אז הוא ייזכר שנים קדימה, כאילו.
חד משמעית. ושמענו לראשונה טראק מתוך הסקור שהנס זימר.
כן, הנס זימר כולנו. אז זה בגדול היה פעם. עכשיו קיבלנו שני פוסטרים, קיבלנו את הפוסטר אחד של The Creator ואחד של Haunted Mansion, שאחלה פוסטרים.
טוב, הפאנל השני היה
ריק ומורטי.
ריק ומורטי, 10 שנים חגיגות לריק ומורטי.
אז בגדול, גם הפאנל של הרימאים וגם פה, ובנסה כל הפאנל במהלך היום, דיברו ממש על עניין השביתה, והלכת משפיע על כולם, ובתכלס לא ראינו שום אחד.
שום שחקן.
אבל אף אחד, גם מי שכן היה בפאנלים, לא אמר מילה. כאילו לא אמר מילה רעה על השביתה, כולם 100% מהאנשים שנמצאים בפאנלים, כולם תומכים בשביתה, וזה ממש חשוב. יש איזושהי סולידריות בין כולם. ותכלס, מה שאני אומר בפאנל הזה, זה קצת היוצרים והכותבים של הסדרה. בעיקר דיברו על איך הם עובדים וכל מיני כאלה, ועל הסדרה פחות או יותר. ותכלס, הדבר הכי מעניין שהיו שם זה שדיברו קצת בעבר, למה, כמה ואיך, הראו קונספט ארטים, ודיברו קצת על העונה השביעית. הם אמרו שהעונה השביעית, קודם כל, נתחיל את זה לפני לפני, הם התייחסו לכל הסיפור עם ג'סטין רולינג.
כן,
באופן ישיר. הוא עומד להיות מוחלף, כמו שהוא ידע לנו, והם, הריקאסט קרוב לסיום, הוא עדיין עוד לא הסתיים, אבל הם הבטיחו לנו שהם עובדים על זה מאוד 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 קשה, כדי שכשזה יתחלף, כלומר אם מישהו לא יודע שזה יתחלף, הוא לא ירגיש בהבדל. מבחינה ווקאלית, לא הראו פוטאג' בעונה השביעית, פחות או יותר, אבל לא הראו שום פוטאג' כולל אותו, או את ריק או את מורטי כאילו. אז היה קשה לדעת אם זה באמת נכון, אבל כמו שהם אמרו זה באמת זה. הם גם דיברו על זה שלמרות שג'סטין רולינג עוזב, זה עדיין העונה הכי טובה של ריק ומורטי ביניהם, ושהיא העונה הכי ריקיאסט אנד מורטיאסט שאפשר. והם גם ציינו שהעונה השמינית כתובה במלואה כבר, וגם קצת מעונה התשיעית.
דאם.
כן.
זה הרבה עבודה.
כן, והם הבטיחו שהעונה השמינית יצא ממש בקרוב, ושייקח משמעותית פחות זמן מאשר ההפרש בזמנים שהיה בין עונה 3 לעונה 4, ושייצאו, זה יצא ממש בקרוב, והם מחכים דברים אחרונים. ואז בעצם חשפו לנו שני דברים. הראשון היה קליפ מעונה השביעית, שזה פרק, שכזה הוא המשך לפרק שהיה בעונה השנייה עם הגט שוויפטי, שבסופו של דבר, מי שזוכר, רואים את אייסטי, שהפך להיות וואטרטי, הולך ללחם בממלכת המספרים. אז זה ממש פרק שהמשיך את זה, הם עושים שם איזשהו קרב, וזה מוצאים איזה גליל כזה, שיש עליו כזה, כאילו השפה שלהם, שזה כאילו מתמטיקה, שזה משפט פיתגורס. ואז כזה אייסטי אומר, וואטרטי, אומר שהוא ממש צריך לפתור את זה, והוא יודע, מכיר את האיש החכם בכדור הארץ שיכול לעזור לפתור, וכולם חושבים שרה, כמובן ריק, ואז הם עושים עסקת, ורואים שזה המורה של מורטי למתמטיקה, וזה מה שראינו, והם דיברו על זה שבעצם העונה, הם מנסים להחזיר המון דמויות מהעבר, ולשחק איתם במגוון דרכים ודברים שונות, שזה הרי בסוף 10 שנים, דמויות שלא חקרנו המון זמן, ויותר מזה, הם אישרו שבפרק הראשון של הסדרה, שזה לא הפרק של העונה, שזה לא הפרק של מה שראינו בפרק, כל החבורה המקורית של ריק, כל החברים האחרים שלו, התאחדו בפרק הזה. כלומר, סקוונצ'י יהיה, מיסטר פופי באטול, בד פרסן. כולם יהיו, לא יודע בזכות הצייך, אבל החברים של ריק התאחדו, ויהיו המון דמויות שחוזרות במהלך
העונה. מגניב, נשמע כזה כמו אסמבל כזה גדול.
כן. וגם אישרו שבעונה יהיה גם כזה פרקים שהם דרך כזה one episode, אבל יהיה גם איזון עם הקאנון. כלומר, הם מתכוונים להמשיך להתמקד בקאנון, כי הוא נראה שהמריסים אוהבים את זה, ובעיניי זה ממש טוב. ואחרי זה הראו לנו בגדול את הפתיח של הריק ומורטי אנימה, שהיה די מוזר וביזרי בעיניי.
אנחנו לא מאוד צופים באנימה.
לא יודע, אבל באינטרנט.
קהל שאוהב אנימה.
אתם יכולים לראות ולשפוט בעצמכם.
כן.
טוב, משם רצנו פחות או יותר לצד השני של מרכז הכנסים.
וזה הרבה
לרוץ. זה הרבה לרוץ. והגענו לפאנל של מוטל קומבט, ובעצם זה נכנסו ממש...
מוטל קומבט אחד.
כן, משחק. זה התחיל ממש כזה בטריילר של משחק שהציגו 300 חדשות. שאני חושב מיין לי, שכל פיסת גיימפלי שחושבים על הדבר הזה נראה. יותר טוב. ואחר כך עלו אנשים, עוד פעם, פה הקאסט כן יכול להיות, כי זה קאסט של משחקי מחשב, וגם פה היה יורי, שהוא המדובב של ספיידרמן מהפאנל של אתמול. וגם הוא התייחס לשביתה ואמר כזה ש... אותו נאום שנתן אתמול.
היה לך חשוב להדגיש גם פה שלשביתה יש מקום
ומאוד
תומכים בזה.
ובעצם התחילו לדבר קצת על המשחק, על למה, כמה, איך וזה, והמוטיב העיקרי שעלה היה שבעצם הם נורא רוצים, הם חשבו איך להתקדם מהיום הבא, והם לא הצליחו למצוא מה יהיה היום הגדול הבא. אז הם שתחילו שהם עושים... מפילים פצצה גרעינית על העולם של מורטל קומבט ומוחקים אותו בזמן מחדש, והמשחק ליטרלי מתחיל עם המבצע גדול, פחות או יותר. קרה מאוד, ביג בנג גדול. ובעצם כל הפואנטה של המשחק היא לקחת את העולם של מורטל קומבט שאנשים מאוד מכירים, ופשוט לטרוף את כל הקלפים. כלומר, הדמויות יהיו דמויות שאתה מכיר, אבל הסיפור והסטאפ של הדמויות והקשרים של הדמויות יהיה מאוד מאוד שונה. הדמויה שנתנו זה שעכשיו לוק קנג הוא פרוטקטור אוף ארת' להם, רלם, סליחה, במקום ריידן, וריידן הוא פשוט כזה לוחם פשוט שאפילו עוסק בחקלאות. נורא הדגיש את זה כל הזמן, שגם אם אתה לא מעריץ של משחק שנים, אתה יכול להיכנס לזה כאילו פרסט טריי וכזה, אתה צריך להכיר, אבל זה אם אתה מכיר, וש... אף אחד לא יכול לצפות למה שעומד לראות. הראינו גם שני קליפים מהסיפור, אחד של לוקנג ולין מי, שכזה הכריזו עליה, שכזה נוסעים בכיכרה, שנכנסים איזשהו קרב ב-Outworld, שזה הקליפ הכי מעניין בעיניי, והקליפ השני הרבה יותר מעניין, זה הסמוק, שמדבר אותו יורי, יש לנו נחמור להרים אותו, סקורפיון וסאב זירו, שהם כזה, נשלחים איזושהי משימה, מתחילים להסתן איזשהו מקום, ואז כזה מדברים ביניהם ורבים על האם הקלן שלהם צריך להמשיך להיות מה שהקלן שלהם עושה, שזה כזה להגן על כדור הארץ ולשרת אותו, או שהם מבוזבזים והם צריכים בעצם להצטרף להנהגה ולשלוט בכדור הארץ פחות או יותר, וזה נגמר בזה שהם מטפסים איזושהי חומה, הם עולים, ואז נראה שמשהו תוקף את סמוק מלמעלה, הוא מסתכל ככה מעלה וככה, נגמר בקאט, אנחנו לא יודעים מה זה. תכלס זה מה שהראו לנו על המשחק, הראו עוד קונספט ארטים וזה, ואז היה כמה שעות בתשובות, ומיד אחר כך חשפו בפנינו את הרחבה הראשונה של המשחק, זה קומבט פק, מה שנקרא, שש דמויות, שגולות הכותרת ביניהם הם שלוש הדמויות הבאות, אומנימן מ-Invincible, פיסמייקר, שנראה ממש כמו ג'ון סינה, והומלנדר, שלושתם יהיו דמויות שיהיה אפשר לשחק
במורטל
קומבט אחד.
וזה כאילו, זה מטורף.
זה מטורף. אני לא יכול לחשוב על דמויות שיותר מתאימות לזה. גם לא חשבתי שאי פעם יהיה להם איזשהו סוג של
קרוסאובר.
כן, אני לא חושב שיש דמויות שיכולה להתאים, אני פשוט רק חושב על הברוטליות שמתאימות בקרב שאתה משתמש בהם, וזה כאילו...
זה יכול להיות משוגע.
אני רוצה את זה.
אתה יכול עכשיו לבוא ולשב לשחק הומלנדר נגד פיסמקר.
כן, אני רוצה את זה, אני פשוט רוצה את זה. אני צריך את זה ואני יודע שאני מדי לקנות את הגרסת פרימיום של המשחק הזה. שמידה שיוצא. ואחר כך, עוד הראו לנו איזה טריילר לסרט אנימציה חדש, זה לא כזה מעניין.
ואם כבר דיברנו על אומנימן.
אז עכשיו, בזמן טוב לעבור לשני הפאנלים המרכזיים יותר שלנו, הכי גדולים שהיו של אינבינסיבל.
חשוב לציין שהם היו מאוד מאוד עמוסים, היה תורים עצומים שלא ראינו בכנס עד עכשיו.
כן, אפילו לא ב-Olage. אנחנו במקרה צריכים להיכנס, אבל... בגדול הפאנל הראשון היה 20 שנה לאינבינסיבל באופן כללי. כזה על הקומיקסים, ולמה, וזה שזה בעצם סדרת קומיקסים שיש לה סוף והתחלה מאוד ברורים, וכזה בסך הכל 144 גיליונות ולא יהיה יותר ואין יותר, זה לא כמו ספיידרמן שרץ לנצח, ולמה, ופחות דיבור על הסדרה, ואז הראו כזה, חשפו משחק מחשב חדש, משחק אלוח חדשים, כזה, נראה שמאוד אוהבים את האינבינסיבל ואת העולם שלו, וכזה איך ומה לעשות. זה הפאנל פחות רלוונטי לפה, רק הדבר הכי מעניין שהראו בפאנל הזה מבחינת הזה, זה שהראו קונספט ארטים חדשים.
של הסדרה?
של הסדרה, כן. של שתיים, שלוש דמויות, משהו כזה. ואז בעצם הפאנל נגמר, ופחות יותר מיד אחריו התחיל הפאנל עוד של אינבינסיבל, אבל הפעם על הסדרה. שעלה סטיב מקוליידר, גם הנחה אותו, ועלה רק ליוצר של הסדרה, היו אמורים לבוא שחקנים.
כן, לפאנל אשכרה קראו כאילו שיחה עם השחקנים והיוצר, והשחקנים לא הגיעו.
ושם, כן. גם פה דיברו על השביטה ואמרו, בסה שלו פה, אבל זה הכרחי בקרב על החיים שלהם. וזה נכון.
זה נכון. זה הכסף שלהם, זה פרנסה שלהם.
ובסופו של דבר כולנו רוצים לראות את האמנות הזאת לנצח. אז אנחנו צריכים שזה יישלם בשביל כולם, והם צודקים לגמרי. ובעצם, מה ש... קודם כל פעם נתחיל בזה שפחות או יותר... דיברו קצת על העונה, אמרו שזאת תהיה העונה... אירון ריקאפ, אז דיברו על זה, ואמרו שזו העונה תהיה... הם כאילו לקחו הכל אקסטרה לקיצון, הגבירו. זאת אומרת, התחילו הכי חזק שלהם בעונה השנה, ועד לאט הגבירו. הם השאירו שעונה תהיה 8 פרקים, גם עונה השנייה וגם עונה השלישית, כל עונה תהיה 8 פרקים.
עונה השלישית
מוכנה? לא, הם עובדים עליה ברצף. הם ממש השאירו, כמו ריק ומורטי, שאמרו שלא יהיה גאפ גדול עוד פעם, אז גם פה אמרו שהגאפ בין העונות מעטה והלאה לא יהיה כזה גדול, הם סיפרו שהגאפ הגדול נוצר בעיקר בעקבות הקורונה, ועבודה מהבית. והלחץ עשו לשפר את זה, ושעכשיו הרגע שהם יודעים וכבר עובדים יותר טוב, אז לא אמור להיות שביתת שחקנים עכשיו, זה קצת בלטם, אבל...
גם הקורונה הייתה בלטם, אנחנו תקועים פה.
ואז פחות או יותר הכריזו שהסדרה תעלה, העונה השנייה תעלה בשלישי לנובמבר, פרק בשבוע, הם יעלו 4 פרקים, ואז בפרק הרביעי אמור לקרות משהו כאילו גדול, קטסטרופלי פחות או יותר, ואז הם יקחו הפסקה של כמה שבועות בודדים, לחגים כאילו, כדי לגרום לך לעכל את הדברים.
הם רוצים שאנחנו נשב במתח.
כן, ואז הם יחזרו עם עוד 4 פרקים בתחילת 2024. זה לא אמור להיות עכשיו עוד הפסקה, אבל כמה שבועות הפסקה מנוחה. זה יעלה באמזון פריים. ואז הקריאו לנו כמובן טריילר שנמצא כרגע באינטרנט שנראה פשוט מצוין. מצוין, 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 ובטריילר הכריזו על מעבר לזה שכל השחקנים כן, כן. חוזרים סטי.
כל הקאסט שאתם מצפים.
ובראשם ג'יי.קיי. סימונס כאומנימן. הכריזו גם על הרבה שחקנים חדשים, גינקרלו אספוזיטו, בן שוורץ. ההוא שמדבב את אופטימוס פריים ורובוט ריקים, שכחתי את השם שלו. שהוא כאילו זה, וכאילו קאסט נראה שיש להם קאסט חזק. הם גם סיפרו את זה שהם הציעו תפקיד לבריאן קוסטנר, a.k.a. וולטר ווייט, משובר השורות, אבל הוא היה עמוס והוא לא יכול, והוא אמרו שאולי בעונות הבאות, אני יודע. ובגדול אחר כך הראינו קליפ נוסף מהסדרה, הראו לנו את אינווינסיבל. אגב, למי שיודע, אני לא יודע אם עוד מבואו דיברו על זה, אבל אינווינסיבל זה כמו The Boys באנימציה, וקצת יותר רציני. The Boys זה יותר כזה, נקרא לזה פרודיה וסאטירה, אני לא יודע, ואינווינסיבל קצת לוקחת את זה יותר ברצינות, למרות שהוא סדרת אנימציה. אבל בכל מקרה אנחנו מאוד מצינות, זה אותו סיגנון, זה אותו קונספט, וזה נראה ממש טוב. ובגדול...
אירו קליפ.
מאיזשהו פרק בעונה, שרואים את אינווינסיבל נכנס לזה שנקרא מידנייט סיטי, זה מקום שכישפו אותו וכיללו אותו, והוא נלחם בעוזר של דארק ווינג, שדארק ווינג זה כאילו הבטמן של, שלהם שמת בעונה הקודמת. בעוזר שלו, שעכשיו היורש שלו, נלחמו, וכזה נראה, זה נראה ממש טוב ומאיים. כל הזמן דיברו על זה שהוא הבן של אומנימן, שהוא באומנימן הוא רשע ומרושע, וכזה זה נראה ממש טוב. ובעצם הם דיברו על זה שהטימה המרכזית של העונה הקודמת הייתה, מרק חושב שהוא לא יוכל להיות טוב כמו אבא שלו, אז הפעם הוא חושב שהוא באמת יהיה, לא, הוא מפחד שהוא באמת עומד להיות כמו אבא שלו. אני חושב שזה הדברים היו בגדול, זה היה הרוב, ואז ממש בסוף, הכריזו בהפתעה, אף אחד לא ציפה על זה בכלל, שממש היום, ממש עכשיו, כבר שנמצא באוויר, על הפרק ספיישל של אינביזיבל, שנקרא אינביזיבל פרזנט אטום איב, שזו דמות אחרת בסדרה, שזה בעצם פרק של 45 דקות, מספר את סיפור המקור של אותה דמות, לפני העונה השנייה, אנחנו לא יודעים איך זה התקשר ללילה של העונה השנייה, זה התקשר איכשהו, והייתה אמורה לתת, כאילו הייתה איזו הקרנה שאנחנו יכולים להגיע אליה פשוט בקומיקון, אבל זה נמצא עכשיו זמין לצפייה באינטרנט.
כן, זה זמין עכשיו באינטרנט, פשוט כאילו ספיישל חדש.
וזה בגדול היה... היה מטורף להיות בפאנל לראות זה, זה הרגיש הכי קרוב לפאנל אמיתי של טלוויזיה וסדרות שיכלו לראות. הקהל מחא כפיים וזה, וכולם התלהבו והרענו ופשוט היה ממש כיף וטוב.
ואם רק היה את זה עם עוד פאנלים.
זה נמצא השנה הבאה. גם זה ראינו היום, כן, ראינו אתכם שלטים שאומרים
סיון. נראה אתכם ב-2024, ואנחנו
נראה אותם ב-2024. אנחנו מתכננים לפחות. זה הרבה גדול על רמת הפאנלים שהיו היום.
אז תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה לך רז.
תודה רבה לך דורן.
ביקורת.